עכשיו נאמר שבת שלום ליורם שדה.
שבת שלום.
כן, למאזינים אומר שיורם שדה הוא בנו של יצחק שדה, מקים הפלמ"ח ומפקדו, ואולי פרטים נוספים על אבא לדור שלא ידע מי זה יצחק שדה. יורם.
אתה מבקש ממני.
כן, ודאי, ודאי.
ובכן, אבי היה ממקימי גדוד העבודה, היה מייסדו של הפלמ"ח. אני כרגע מדבר אך ורק על הצד הצבאי באישיותו.
כן.
הוא היה מפקד חטיבת השריון הראשונה של צה"ל, שהייתה בעצם חיל השריון כולו. בשנים של מלחמת העצמאות, ואני לא חושב שאפשר לסכם את אישיותו בשיחת רדיו קצרה, אבל אבי היה אדם שפרט להיותו מנהיג צבאי, היה גם מחנך, היה גם סופר, ואני עצמי זכיתי להכיר אותו תקופה קצרה למדי, מפני שהוא נפטר ביותי ילד בן 8. אבל והאמת היא שאת הצדדים נגיד הציבוריים או הצדדים שבעטיים הוא התפרסם באישיותו, אני מכיר יותר מסיפורים ומקריאה ובעצם למדתי אותם כפי שאנשים שלא היו קרובים אליו הכירו אותו. אני הכרתי אותו כאבא. וכדרכו של ילד בן 8, אני לא התעניינתי באופן מיוחד בכל הדברים האלה שאתה מבקש ממני לספר עליהם.
טוב, אבל מה שכן אתה יכול לומר, שבשנותיו האחרונות הוא התגורר ביפו.
כן, אני למעשה, השנים האחרונות לחייו, והשנים בעצם שבהם זכיתי להכיר אותו יותר מכל, היו השנים שבהם גרנו בבית ביפו, שבו אני גר עד היום, מפני שבשנים שקדמו לכך, הוא היה אדם במחתרת. הוא הופיע לעתים מאוד נדירות בבית, מפני שהבריטים...
חיפשו אותו.
ריפין חיפשו אותו, היה אדם שהסתתר בזהות בדויה. היה גם עסוק מאוד, אני חושב שבאותם שנים היו דברים חשובים יותר מאשר לשבת ולטפח בית וגינה. ואת כל הדברים האלה הוא עשה רק לאחר שהוא השתחרר מצהל, לא כל כך מרצונו הטוב, או הוא לא כל כך שמח על כך
לא על פי בקשתו, נאמר.
לא על פי בקשתו, השחרור הזה נכפה עליו, אבל בשנים הראשונות להקמת המדינה ועד מותו, הוא ישב בבית ביפו, ואז אני זכיתי כילד להכיר אותו יותר ולפגוש אותו יותר.
הבית הזה בעצם, מי בנה אותו?
הבית הזה הוא חלק משכונה שנבנתה בשנים האחרונות של המנדט, על ידי הבריטים עבור קצינים ופקידים בריטים. זאת שכונה של שני רחובות קטנים, והבתים הם בעצם הבתים הם בעצם שיכון, זאת אומרת יש כאן שניים שלושה מודלים של בתים שחוזרים על עצמם באופן מדויק בכמה וכמה פעמים. זאת אומרת מדובר בשכונה שנבנתה כשכונה של כשיכון קצינים בריטים.
כן.
וכשהוקמה המדינה, הבריטים הועילו בטובם לפנות את הבתים, ואבי היה אחד האנשים שנכנסו לגור בשכונה הזאת, מיד אחרי שיפו עברה לידיים יהודיות. והוא הקדיש הרבה מאוד אנרגיה ואהבה ונגיד
דמיון, הייתי אומר, גם דמיון רב.
כן, לטיפוח הבית הזה. הבית והגינה שסובבת אותו הפכו גם למקום מפגש לאנשים רבים שסייעו לו, שהיו שותפיו למאמצים להקמת המדינה, וגם אנשי רוח וסופרים ושכנים ואנשים מיפו. וזה היה בעצם השנים האלה שבהם הוא התגורר בבית עד שהוא נפטר מסרטן. הבית היה שוקק חיים. למעשה לא היה בית אלא איזה מין מקום מפגש. הבית והגינה.
והבית היום הוא משמש כמוזיאון? יש שם...
הבית היום, קודם כל מאז מותו של אבי, המשפחה, אני לא אומר אני, מפני שכשאבי נפטר, הייתי בן 8, וההחלטות מהסוג הזה לא היו החלטות שאני החלטתי. אבל הייתה איזה מין הבנה ספונטנית שאנחנו שומרים בבית ללא שינוי את כל הדברים שאבי טיפח ועשה בבית במו ידיו. וזה כולל גם את הגינה שמקיפה את הבית וגם את החדר שבו הוא חי בבית עצמו. וכל הדברים האלה נותרו ללא שינוי, זאת אומרת המשפחה שמרה עליהם. וכמובן בתור דבר ששומרים עליו, אין טעם לשמור עליו אם איש אינו רואה אותו. ולכן כל השנים אנחנו תמיד אפשרנו לסיורים מאורגנים לבוא ולראות את המקום. ומאז מותו של אבי אני חושב שאלפי אנשים ביקרו בו. עכשיו, השימור כולל גם את העצמים הדוממים שנמצאים בגן. שזה בין השאר קרון הפיקוד של חטיבה 8 שהוצא מן השימוש לאחר מלחמת השחרור. במקום לזרוק אותו לגרוטאות, אבי ביקש שהוא יישאר שם, והוא עדיין ניצב בגינה. ואת השבילים שהוא עשה מאבן ירושלמית ומוצגים ארכיאולוגיים שהוא הביא וספסלים שהוא בנה, אבן זיכרון שהוא עמיד לזכרו של מכבי מוצרי, שהיה אחד מפקדי השיירות לירושלים. ובנוסף לעצמים הדוממים האלה שאני מדבר עליהם, גם הגן עצמו הוא נכס ראוי לשימור בפני עצמו, מפני שהוא עוצב עם אבי, השתתף בעיצוב הגן אברהם קרוון, שהיה אדריכל הגנים הראשון של תל אביב, ואיש אביו של אמן דני קרוון.
כן.
והוא המליץ להביא איזה שתילים להביא, מה לשתול, כיצד לטפח אותם. ובניגוד נגיד לטיפוח הצמים הדוממים, שלא צריך לעשות מאומה בעצם כדי לשמר אותם, רק לא לזרוק אותם. טיפוח הגן זה הרבה מאוד עבודה. שגן מהסוג הזה, בייחוד בתנאים האקלימיים של מצוק קורקר חשוף מול רוחות הים, לא מחזיק מעמד ללא טיפול וללא טיפוח. ובנוסף לכך, יש גם התמוטטות בלתי פוסקת של המצוק, שגרעה מהגן חלקים. את כמה מחלקיו היפים מוצאת השנים.
באחרונה ראיתי בעיתון הארץ כתבה שהגן בבית קרס, חלקו לפחות, בעקבות כאילו עבודות בטיחות שבאו כאילו להציל את הגן, וזה הרס את הגן. לא הבנתי.
קודם כל, נכון, אתה היית אצלי לפני שבועיים, ואפילו שלחת לי ביתך שלך לתמונות שהיא צילמה בביקור הזה. ושם נראים שנינו עומדים על קצה המצוק בנחת, משוחחים בנועם, לא מרגישים שאנחנו ניצבים על סף תאום. ולמרבה הצער, המקום הזה שבו התמונה צולמה הוא מקום שאסור לעמוד בו, מפני שהוא כרגע בסכנת התמוטטות. מה שקרה בעצם זה שאזורים נרחבים מאוד מן הגן, שהיו בטוחים לחלוטין לפני שביצעו את עבודות הבטיחות, הפכו למסוכנים מאוד לאחר שביצעו אותם.
מה זאת אומרת?
קטע גדול מאוד ממדרון מסופע, אני לא ניכנס כאן לטופוגרפיה המדויקת של הגן, אבל חלק של הגן שבו לא היה שום סכנה לעמוד, ושלא הייתה שום סכנה של התמוטטות, התמוטט בעקבות זה שבמהלך עבודות החיזוק הסירו את קיר המגן הישן כדי להחליף אותו. וכשהסירו את קיר המגן הישן, קטע גדול מאוד מהמדרון הזה גלש, וכתוצאה מזה אזורים נרחבים מן הגן הפכו למסוכנים. עכשיו, אמרת שהעבודות נועדו להציל את הגן. לא זו הייתה מטרתן המוצהרת. זאת אומרת, הם נעשו למטרה חיובית וחשובה, וזה הגנה על עוברי האורח בחוף הים מפני התמוטטות של מצוקים. כידוע, כבר קרה לא מקרה אחד ולא שניים של אנשים שנקברו חיים על החוף כתוצאה מזה שנפלו עליהם גושים של קורקר. וברור שצריך לעשות איזשהם עבודות כדי להגן על אנשים על החוף מפני הסכנה הזאת. אבל בניגוד לפעם הקודמת שהעבודות האלה נעשו, בעצם בניגוד לכל המדיניות של הרשויות מאז קום המדינה, המטרה הזאת הפעם הייתה המטרה היחידה. זאת אומרת, לא חשבו שיש צורך בכלל להגן על גן יצחק שדה עצמו, די בכך שהוא לא ייפול לאף אחד על הראש. ולפני 15 שנה עמדנו בדיוק באותו מצב שבו העירייה עמדה לעשות עבודות, והסברנו להם שיש סכנה לגן עצמו, והיה מי שהיה לו ראש פתוח להבין שהגן הוא נכס שצריך לשמור עליו. וצריך לחשוב לא רק איך למנוע התמוטטות של סלעים על החוף, אלא גם איך למנוע שהגן עצמו ילך ויפול ויעלם. לצערי הפעם לא גילו הבנה כלפי הנושא הזה.
כן.
ואנחנו הצענו דווקא הצעות חלופיות שיכולות להשיג את שתי המטרות.
גם לא קיבלו.
ולא הצעתי איזו הצעה חובבנית, אלא אחד מהמומחים הממש הידועים והמוכרים למצוקים, דוקר יעקב ניר, שהוא גיאולוג ימי, הציע שתי הצעות פתרון אלטרנטיביות, והגופים הירוקים תמכו בהם. אדם טבע ודין כתבו לי לעיריית תל אביב מכתב שבו הם מבקשים פגישה כדי לדון בהצעות האלה. וגם המועצה לשימור אתרים פנתה. בקיצור, בסופו של דבר, הם לא נענו לבקשות שלנו לשקול דרכים אלטרנטיביות, בתוצאה שנגרם נזק. זאת אומרת, עכשיו כבר אין מה לעשות.
כן. אתה יודע, יום...
יכול להיות שיש מה לעשות, אבל עכשיו זה יהיה יקר מאוד לשקם את זה.
ברור. ציינת כבר בדבריך שביקרתי בביתך, ו... אתה יודע, מה שכאב לי, שאתה, במקום לעסוק בדברים שאתה טוב בהם, החל משימור המקום וטיפוח המורשת, אתה מקדיש חלק גדול מאוד מסדר יומך לכל מיני מאבקים, כנגד כל מיני גופים שאני מקבל את הרושם שמתנכלים לך מתוך, אני לא יודע מתוך איזו סיבה.
כן, תשמע, אני לא חושב שאפשר על רגל אחת להסביר את...
כן, זו שיחה ארוכה.
זאת באמת שיחה ארוכה. מי שנגיד מגלה סקרנות ורוצה להבין את איך הגעתי למצב הבאמת הלא טבעי הזה והלא נורמלי הזה, ושהשונה כל כך מהמצב שבו הייתי מרבית, לאורך מרבית שנותיי בבית הזה, יכול לקרוא את זה באיזה ספר שכתבתי.
כן, נכון.
אבל אני לא חושב שאגב, הנושא הזה איננו מטרתו העיקרית של הספר, הוא איננו הנושא המרכזי של הספר, אבל דרך הספר בעצם אפשר לקבל תשובה גם על השאלה הזאת, מה הסיבה ליחסם של הרשויות, הלא כל כך... נגיד אוהד למקום.
אתה מתכוון לספר? שנושא את השם התחתונים?
אני מתכוון לספר שנושא את השם התחתונים.
סיור מודרך בערכאות התחתונות.
כן. תראה, הספר הזה בראש ובראשונה הוא ביקורת על מערכת המשפט, והוא מספר על חמישה משפטים שמצאתי את עצמי באמת בעל כורחי, נאלץ להיות מעורב בהם. והספר כולל גם את הוא כולל את הביקורת רבה מאוד על פסקי הדין. וכשהטענה המרכזית שלו היא שהשופטים כתבו את פסקי הדין בלי לקרוא את טענות הצדדים. במילים אחרות, הם פשוט לא ידעו מי נגד מי בכלל. ואני מוכיח בספר, ועדיין לא מצאתי מישהו שיצליח להפריך את הדברים שכתבתי בו, למרות שנתתי הזדמנות למערכת המשפט להגיב על זה, והם בדקו את הספר כמה חודשים. המסקנה פשוט ההכרחית מקריאת הספר היא שהשופטים ניחשו כנראה מה הצדדים טוענים, ועל סמך הנחות עובדתיות תלושות לגמרי מהמציאות כתבו פסקי דין. והספר בעצם מוקדש, הוא נכתב מטרה קונסטרוקטיבית בתקווה שיקראו אותו ואולי זה ישפיע על, אולי זה יפקח למישהו את העיניים. אבל אני הייתי נאיבי אם חשבתי, אם האמנתי בכך, הספר לא עורר, נגיד, לא חולל את השינוי
שקיווית לו. חכה, אולי בעקבות השיחה.
הלוואי. על כל פנים, דבר אחד קיים בספר, נמצא בספר הזה מלבד הניתוח של פסקי הדין, וזה חמשת הסיפורים שהובילו אותי או שאילצו אותי לפנות בסופו של דבר לבית המשפט. והסיפורים האלה הם בעצם סיפור אחד בהמשכים. ויש קשר בין חמשת הסיפורים, כשם שיש קשר בין חמשת המשפטים האלה. והסיפורים בעצם נותנים את התשובה לשאלה ששאלת אותי לפני כמה זמן. והיא מדוע הרשויות שינו את יחסן לגן יצחק שדה. והקורא את הספר הזה, אני גם, מה שאני לא אעשה עכשיו, אבל מה שכן עשיתי בספר, אני לא משחק עם מחבואים וקורא לאנשים בשמם, ואומר על כמה אנשים ידועים דברים מאוד מאוד לא נוחים ולא נעימים. אבל אני פתחתי גם אתר אינטרנט שבו כל החומר הדרוש כדי לבדוק את הטענות שלי נמצא. ושמתי שם את כל המסמכים והסרטים והמסמכים המשפטיים, ובעצם את כל החומר הדרוש כדי
לעשות משהו.
לא, גם כדי לעשות משהו, וגם כדי להיווכח בכך שיש לטענות שלי כיסוי. וכאמור, פתחתי את זה בפני האנשים כדי לנסות להפריך את הדברים.
הכתובת
של... זה עוד לא, עד לרגע זה לא קרה.
הכתובת של האתר?
שמו של האתר הוא כשם הספר.
התחתונים.
התחתונים עם H.
באנגלית.
באנגלית.
אוקיי. תגיד יורם, ואם מישהו רוצה לבקר בבית?
אם מישהו רוצה לבקר בבית, הוא יכול לטלפן אליי ולתאם איתי ביקור. בדרך כלל באים בסיורים אורגנים באמצעות מדריכי טיולים שמדריכים אותם. אני גם בדרך כלל מוסיף משלי. על כל פנים...
יש טלפון שאתה יכול...
יש טלפון, שזה 03...
כן.
506-4417.
506-4417.
והכניסה היא חינם, אם כי כשאנשים באים בסיור מאורגן, שכולל מקומות אחרים, בדרך כלל מדריכים גובים על זה משהו. כן. אני מעולם לא גביתי פרוטה על, על הסיורים בבית.
אוקיי. טוב, יורם שדה, אני מקווה שהמצב ישתפר.
כן, אני אדם אופטימי.
זהו.
אוקיי.
תודה רבה לך, יורם.
לא דבר.
ולילה טוב.